שלום לכולם. שיעור בפרשת שבוע, פרשת צו, בנושא דין פיגול בפשוטו של מקרא ובמדרש ההלכה. השיעור נכתב על ידי הרב אמנון בזק. פרשתנו מביאה דין פיגול בלשון זו. ובשר זבח תודת שלמיו ביום קורבנו יאכל, לא יניח ממנו עד בוקר. ואם נדר או נדבה זבח קורבנו, ביום הקריבו את זבחו יאכל וממחרת, והנותר ממנו יאכל. והנותר מבשר הזבח ביום השלישי באש יישרף. ואם האכול יאכל מבשר הזבח שלמיו ביום השלישי, לא ירצה המקריב אותו, לא יחשב לו, פיגול יהיה, והנפש האוכלת ממנו אבונה תיסה. על פי פשט הדברים נראה כי התורה מצווה על אכילת קורבנות בזמנם, יום אחד או יומיים, ובשר שנותר לאחר זמנו חייב להישרף. אם אדם יאכל מבשר זבח השלמים ביום השלישי, הקורבן ייפסל למפרע, והאוכל יישא בעוונו, שכן הבשר נהפך לפיגול. כך גם פשטות דברי התורה להלן בפרק י"ט. וכי תזבחו זבח שלמים להשם, לרצונכם תזבחו, ביום זבחכם יאכל וממחרת, והנותר עד יום השלישי באש יישרף. ואם האכול יאכל ביום השלישי, פיגול הוא, לא ירצה. אוכליו עוונו יישא, כי את קודש השם חילל ונחרטה הנפש האם מהמאה. לעומת מה שנראה מפשוטו של מקרא, חז"ל קבעו כי דין פיגול שונה לחלוטין. כפי שסיכם זאת הרמב״ם בהלכות פסולי המוקדשים פרק י"ג, מפי השמועה למדו שזה שנאמר בתורה ואם האכול יאכל מבשר זבח שלמיו, אינו מדבר אלא במחשב בשעת הקרבה שיוכל ממנו בשלישי. והוא הדין לכל קורבן. אם חשב עליהן אחר זמנן, הרי הקורבן פיגול. אבל קורבן שלא נפסדה מחשבתו, אלא נזרק דמו על המזבח כהלכתו, ונשאר ממנו לאחר זמן אכילתו, אותו הנשאר נקרא נותר, ואסור לאוכלו. והקורבן כבר נרצה וחיפר. לפי חז"ל, דין פיגול שונה מפשוטו של מקרא. הדגש העיקרי איננו על זמן האכילה בפועל, אלא על מחשבתו של המקריב בשעת ההקרבה. השוני הוא כפול. מצד אחד, לחומרה. לדעת חז"ל, אם אדם יחשוב בשעת ההקרבה לאכול את הבשר לאחר זמנו, הרי שהבשר יהפוך לפיגול, אף אם בפועל האדם יאכל אותו בתוך זמנו. מצד שני, וכאן החידוש הגדול, יש בשיטת חז"ל גם כולה על המשתמע מפשוטו של מקרא. לפי חז"ל, אם בשעת ההקרבה המקריב יחשוב לאכול את הבשר בתוך זמנו, הקורבן ירצה ויהיה כשר, גם אם בפועל הוא יאכל לאחר זמנו. בעוד שעל פי פשוטו של מקרא, במקרה שעבר הזמן, הבשר נחשב לפיגול. השאלה ברורה מאליה. מדוע חז"ל דרשו את הפסוקים באופן שונה ממה שעולה מפשט הכתובים? בעיה זו חמורה במיוחד לאור העובדה שהם מובילים לכולה, במקום שמתוך הפשט משמע שיש להחמיר. הרשב"ם היה ער לפער שבין פשוטו של מקרא לבין מדרש ההלכה, כפי שהיה ער לכך במקומות שונים. וכך הוא כותב, חכמים עקרוהו מפשוטו, ופרשוהו במחשב לאכול מזבחו ביום השלישי. ברם, סתם הרשב"ם כדרכו בנושאים אלו, ולא פרש מה טיבה של תופעה זו, מדוע חכמים עקרו את הכתוב מפשוטו. גם הגר"א עמד על הפער בין הפשט לבין הדרש בנושא הזה, בדבריו בפירושו אדרת אליהו, בתחילת פרשת משפטים, וכך הוא כותב. אבל ההלכה עוקרת את המקרא, וכן ברובה של פרשה זו, וכן בכמה פרשיות שבתורה, והן מגדולת תורתנו שבעל פה, שהיא הלכה למשה מסיני, והיא מתהפכת כחומר חותם. וכן בפיגול, ורוב התורה. על כן, צריך שידע פשוטו של תורה, שידע החותם. אולם, גם הגר"א לא באר את ההסבר לתופעה זו. ובדברים הבאים ננסה להציע הסבר לכך. לשם כך עלינו להקדים ולהסביר מספר דברים. באופן כללי, הרמב״ם מחלק בהלכות ממרים את דיני התורה לשני סוגים. סוג אחד, דברים שלמדו אותן מפי השמועה והם תורה שבעל פה. סוג שני, דברים שלמדו מפי דעתם באחת מן המידות שהתורה נדרשת בהן, ונראה בעיניהם שדבר זה כך הוא. בעוד שדיני הסוג הראשון, הכולל הלכות שעברו במסורת, אינם ניתנים לשינוי ולמחלוקת. הרי לגבי הסוג השני, כותב הרמב״ם כך. בית דין גדול שדרשו באחת מן המידות, כפי מה שנראה בעיניהם, שהדין כך ודנו דין, ועמד אחריהם בית דין אחר, ונראה לו טעם אחר לסתור אותו, הרי זה סותר ודן כפי מה שנראה בעיניו. כלומר, הלכות הנלמדות על ידי מדרש, שלא התקבלו במסורת, עשויות להשתנות מדור לדור, על פי ראות עיניו של בית הדין באותו הדור. הרמב״ם לא ביאר מהם השיקולים הגורמים לבית הדין לדרוש באופן שונה את הפסוקים. והוא סתם וכתב ונראה לו טעם אחר. אך סביר להניח שלא מדובר רק בשיקולים פרשניים, אלא גם בהיבטים נוספים. הרמב״ם עצמו מציין שם כי בית הדין יכול, בהוראת שעה, לשנות את ההלכה גם מתוך שיקולים חינוכיים, וזאת אף בהלכות השייכות לסוג הראשון. וכך הוא כותב, שאפילו דברי תורה יש לכל בית דין לעוקרו בהוראת שעה. כיצד? בית דין שראו לחזק הדת, ולעשות סייג כדי שלא יעברו העם על דברי תורה, מקין ועונשין שלא כדין. אבל אין קובעין הדבר לדורות ואומרים שהלכה כך הוא. וכן אם ראו לפי שעה לבטל מצוות עשה, או לעבור על מצוות לא תעשה, כדי להחזיר רבים לדת, או להציל רבים מישראל מלהיכשל בדברים אחרים, עושין לפי מה שצריכה השעה. כשם שהרופא חותך ידו או רגלו של זה, כדי שיחיה כולו, כך בית דין מורים בזמן מן הזמנים, לעבור על קצת מצוות לפי שעה כדי שיתקיימו כולם. כדרך שאמרו חכמים הראשונים, חלל עליו שבת אחת, כדי שישמור שבתות הרבה. כעת, נחזור לדין פיגול. נראה כי הרמב״ם והרשב״ם נחלקו בשאלה לאיזה משני הסוגים דין פיגול שייך. לדעת הרמב״ם, פירוש דין פיגול הוא מפי השמועה. ומכאן שהוא שייך לחלק הראשון, הפירושים המקובלים ממשה. ברם, לדעת הרשב״ם, שאמר כי חכמים עקרו את הכתוב מפשוטו, נראה כי דין פיגול שייך לחלק השני, ודרשת הפסוקים באופן זה נראה מסמכותו של בית הדין לדון כפי מה שנראה בעיניו. כעת, ניתן לבחון את השאלה מה היו השיקולים שהביאו את בית הדין לדעת הרשב״ם לדרוש את דין פיגול באופן זה. תשובה ישירה לשאלתנו, כותב רבי שמואל דוד לוצאטו, בביאורו לתורה בפרשתנו. לאחר שהוא מביא את הפירוש על פי פשוטו של מקרא, הוא מוסיף. אבל זו באמת חומרה גדולה, שמי שאכל מבשר הזבח בתוך הזמן, יישא אבנו כאילו אכל פיגול. שמפני שאחר כן לא נשרף הנותר, יהיה כמי שאכל ממנו ביום השלישי. לפיכך הוצריכו חכמים להוציא הכתוב מפשוטו, ולפרש שאין הקורבן נפסל באכילת היום השלישי, אלא אם כן בשעת הקרבתו הייתה כוונת הבעלים לאוכלו בשלישי. לדעת שדל, חכמים עקרו את הכתוב מפשוטו בגלל הקושי שבדין הפיגול על פי פשוטו של מקרא. שכן הוא מבין שעל פי הפשט, אף מי שאכל מבשר הזבח בתוך הזמן, יישא אבנו אם בסופו של דבר הזבח יהפך לפיגול על ידי אכילתו לאחר הזמן המיועד. שדל מודע למורכבות שבפירושו, ועל כן הוא מוסיף הערה מעניינת. אחרי כמה שנים שהייתי מתמיה על רזל, למה עקרו הכתוב הזה מפשוטו? היום זכיתי להבין מה ראו על ככה. וכן בכל מקום שנטו רזל מפשט הכתובים, כשאין הדבר דעת יחיד, אבל הוא דבר מוסכם בלי חולק, איננו טעות שטעו. הבנה שתקנו לפי צורך הדורות, ומי כמוהם רפורמטור. אבל תקנותיהם היו בחוכמה עמוקה, וביראת השם ואהבת האדם, לא להנאת עצמם או לכבודם, ולא למצוא חן בעיני בשר ודם. הרעיון העקרוני שבדבריו של שדל, יכול לעלות בקנה אחד עם הגישה שציינו לאל. לפי בהלכות שאינן דינים שהתקבלו במסורת, יכול בית הדין לדרוש את הפסוקים לפי מיטב שיקולו הענייני. אולם, לעניות דעתי, הסיבה ששדל מציין נראית דחוקה למדי, שכן בתורה לא נאמר כטענת שדל שמי שאוכל מן הזבח בזמנו יישא אבנו, אם בסופו של דבר יאכל מן הזבח גם לאחר זמנו. כל שנאמר הוא שאם הזבח יאכל לאחר זמנו, הוא לא יחשב עבור המקריב, ומי שיוכל ממנו מכאן ולהבה אבונו יישא. על כן, צריך לחפש הסבר אחר לבאר את הסיבה שבגינה חז"ל עקרו מפשוטו של מקרא את דין פיגול. את ההסבר לתופעה הזו ניתן למצוא בהבחנה שבין תיאורי מצוות הקורבנות בפרשתנו לבין מבנה המשניות במסכת זבחים. פרשת צו מתארת את דרכי הקרבת הקורבנות ועוסקת במקום שחיטתם, בדרך אכילתם ובפרטי הדינים הנוגעים לקורבנות. דינים אלו הורחבו בדברי חז"ל, אולם הם מופיעים במסכת זבחים רק מן הפרק החמישי, הפרק הידוע בכינויו איזהו מקומן של זבחים, הנאמר מדי בוקר בברכות השחר כביטוי לאונשלמה פרים שפתנו. ייחודו ומרכזיותו של פרק זה מעוררים את השאלה מדוע פרק זה איננו פותח את מסכת זבחים. שאלה זו מתעצמת לאור עיון בארבעת הפרקים הראשונים של המסכת. עיון זה מראה כי כל המשניות בפרקים אלו עוסקות בנושא כללי אחד, מחשבותיו של המקריב. כך למשל, הפרק הראשון במסכת עוסק במחשבה לשם הקורבן. כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה. יוסי בן חוני אומר, הנשחטים לשם פסח ולשם חטאת פסולים, הפסח ששחטו בשחרית ב-14 שלא לשמו, הפסח והחטאת ששחטן שלא לשמן, וקיבל והלך וזרק שלא לשמן או לשמן ושלא לשמן וכו' וכו'. בהמשך, פרקים ב' עד ד' עוסקים בהרחבה במחשבת חוץ למקומו וחוץ לזמנו. המשנה מסיימת את ארבעת הפרקים הראשונים, מסכמת את הדרישות מן המקריב. כך אומרת המשנה, לשם שישה דברים הזבח נזבח, לשם זבח, לשם זובח, לשם השם, לשם אישים, לשם ניחוח, והחטאת והאשם לשם חטא. חשוב לציין כי כל נושא מחשבת המקריב אינו מופיע כלל בפשוטו של מקרא. נראה כי הבדל זה שבין פשט המקרא לבין חז"ל משקף מעבר משמעותי בנושא הקורבנות, מן המעשה אל המחשבה. בעוד שהתורה מדגישה את ההיבט המעשי בהקרבת הקורבן, הרי שבדברי חז"ל ישנו דגש בולט על שאלת מחשבתו של המקריב. מסתבר שהבדל זה נובע מן הבעיה הידועה שנלוותה לעבודת הקורבנות. בעיה עליה התריעו רבים מן הנביאים. ההתמקדות בפעולות הפיזיות של הקורבן ללא המטען הרוחני המתבקש. נציין לדוגמה את דבריו הידועים של הנביא מיכה בנושא זה. במה אקדם השם יקף לאלוקי מרום, האקדמנו ועולות בעגלים בני שנה, הירצה השם באלפי אילים ברבבות נחלי שמן, האתן בחורי פשעי, פרי ותני חטאת נפשי. הגיד לך אדם מה טוב ומה השם דורש ממך, כי אם עשות משפט ואהבת חסד ועצנע לכת עם אלוקיך. נראה אפוא שמגמתם של חז"ל בדרשת הפסוקים בעניין פיגול עלתה בקנה אחד עם הדגשת החשיבות הרוחנית של הקורבן. בדרך זו ביקשו חז"ל להדגיש את ערך מחשבתו של המקריב, הגובר על מעשיו בפועל. מה שיהפוך את הקורבן לפיגול איננו מעשי האדם, אלא מה שהוא יחשוב בזמן הקרבת הקורבן. ראינו כבר את דברי הרמב״ם בנוגע לסמכות בית הדין לשנות את ההלכה גם ביחס לדברים מפורשים ללא דרשת הכתובים, כדי להציל רבים מישראל מלהיכשל בדברים אחרים. נראה כי גם כאן עמד שיקול מעין זה לפני חז"ל, והוא שהביא אותם לדרוש את הפסוקים באופן זה. דרשה זו תסייע להפנמת חשיבות המחשבה הנלוות לקורבן. מסר זה יתחזק עם לימוד מסכת זבחים. הלומד יפנים עד מהרה שלפני המעשה יש להדגיש את המחשבה. שבת שלום, כל טוב.